לנו ציווי מיוחד מישעיהו הנביא, מצווה לשמוע דברי חכמים, קל וחומר מצווה לשמוע דברי נביאים. ציווי מיוחד מישעיהו הנביא: הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוקבתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. חובה מיוחדת, מצווה, להביט, להתבונן, ללמוד מאברהם ומשרה. פרשיות הן לא רק פרשיות היסטוריות של סיפורים שאנחנו מכירים אותם כבר מילדות, אלא זה שהפרשיות האלו חוזרות כל שנה בצורה מאוד איטית והדרגתית, פרשיות ארוכות שמאפשרות לנו להתבונן, ודווקא מתוך ההתבוננות הזאת באברהם ושרה נבנים היסודות היותר מרכזיים, יותר חשובים של החיים שלנו. היסודות הכי חשובים של האמונה, של המידות, של החיים שלנו, מתייסדים שנה בשנה בהתבוננות, בתשומת הלב, ברגישות, בעיסוק, בפסוקים, בפרשיות של האבות. הביטו אל אברהם אביכם. אברהם אבינו מוגדר גם בכתבי הרמב״ם, גם בכתבי המהר"ן מפראג, כעמוד האמונה, איש האמונה הגדול ביותר שהיה אי פעם. המהר"ל אומר בגבורות השם בפרק שביעי, שאברהם נקרא צור, צור חוצבתם. ישעיהו קורא לאברהם צור בגלל התוקף והחוסן והיסודיות של אמונתו של אברהם. צור בגלל שהיה חזק באמונתו. מפני שהיה חזק באמונתו, לכן הוא זכה להיות אבן הפינה ויסוד הכל. לכן אברהם מתנסה בכל כך הרבה ניסיונות, איש האמונה. ואמונה היא שורש הגאולה. אמונה זה כל השורש להתקדמות. בזכות ויאמינו בהשם משה עבדו, יצחר האמונה שהאמינו, אומר המדרש, שרתה רוח הקודש. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שאומר אמונים, מי שהוא מלא אמונה, גוי צדיק שהוא מלא אמונה, נפתחים לפניו שערים, שערים רוחניים, שערי גן עדן. צריך להעמיק עוד ועוד מהי עוצמתה של האמונה, עד היכן היא מגעת, מה ברכתה של האמונה, מה יש באברהם אבינו שהוא עמוד האמונה. המהר"ל יוצר השוואה שמאוד מאוד קשה לנו להכיל אותה, בין משה לאברהם. משה רבנו עם כל מעלתו הענקית, משה רבנו מקבל עונש, והנימוק לעונש זה יען אשר לא האמנתם בי, יסרון באמונה, יען אשר לא האמנתם בי להקדישנו. המהר"ל משווה בין עוצמת האמונה של אברהם, את הגדולה מזאת מאמונתו של משה, אמונה של אברהם אבינו. דרך ההשוואה הזאת ננסה לעסוק בזווית חשובה אולי של חיי אמונה. תהיה אמונה שהמאמין בו יתברך הוא נטע נאמן כעת שתול על פלגי מים, נטיעתו חזקה כארזי לבנון. והאמין בהשם, כך נאמר פרשת השבוע שלנו, והאמין בהשם והחשבה לא צדקה. על מה נאמר והאמין בהשם? זה נאמר על ההבטחה לזרע. אברהם אבינו יודע לומר לקדוש ברוך הוא, אין לי לא נתת זרע, אין לי ילדים, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיו ילדים. לא רק שהוא מבטיח לו שיהיו ילדים, לשון חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, צא החוצה, תסתכל על הכוכבים. למה אומר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לצאת החוצה, וספור את הכוכבים? מה אברהם לא יודע, צריך לדבר איתו על לצאת החוצה. זה מסתגנינות שלך, זה מסתגנינות. אברהם אבינו ידע בידיעות עליונות מאוד, על פי חוכמה גדולה, שאין בו יכולת הולדה. קודם כל ברמה הפיזית יש הרבה מדרשים על כך שאברהם לא הייתה לו שום יכולת הולדה, וגם שרה לו. כולם ידעו שאברהם ושרה, אומות העולם קראו להם פרדות, ככה כולם קראו להם פרדות, הם לא יכולים להוליד ביולוגית. לא רק שביולוגית לא יכולים להוליד, אלא לפי כל החוכמת, חוכמות השמיים שאברהם ידע, חוכמת שמיים אמיתית, ידע לדעת כל דבר, מה המזל האמיתי שלו, מה היכולות שלו, מה עניינו, ידע אברהם שלפי המזל שלו, לפי התכונה המיוחדת שעל פיה הוא נברא בטבעו, לא רק לפי ההופעה הפיזיולוגית שלו, לפי המהות שנקבעה בעת לידתו, הוא לא מוליד. כך לפי הסדר, כך תוכנן מראש. זאת אומרת, כל החוקיות של העולם, הפיזית והרוחנית, כל העולם אומר, כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה אומר אברהם אינו מוליד. והאמין בהשם. מה זה להאמין בהשם? האמין בהשם להמר על כל החיים, לבנות את כל החיים כולם סביב עיקרון, סביב ידיעה שאין לה שום אחיזה במציאות. את כל העתיד שלו, והשכה לגוי גדול, אברהם אבינו עזב את משפחתו, את בית אביו, עזב הכל, הלך לארץ, עובר פה שינויים והתמודדויות לא קלות בכלל, והכל הכל בגלל והשכה לגוי גדול. והשכה לגוי גדול הזה אין לו אחיזה שום ברמה פיזיולוגית ביולוגית, כל הנתונים אומרים הפוך. בידיעות הרוחניות של אברהם אבינו, בידיעות המאוד עליונות של אברהם, ברור לו לפי כל הנתונים העליונים והתחתונים, מהשמיים והארץ, אין גוי גדול, גוי גדול לא יצא ממני. וכל מפעל החיים האדיר של אברהם, וכל השינויים שהוא עשה, וכל ההליכה שלו לארץ ישראל, וכל המטרות הגדולות, אין להם שום קצה חוט אחד, לא במציאות הגשמית ולא במציאות הרוחנית. והאמין בהשם. האמין בהשם לנהל את כל החיים, לקבל החלטות, לשנות דפוסי תוכניות, לעצב הכל לפי הוראה שמימית, לפי איזה ביטחון בערך שמימי שאין לו שום רמז אפילו במציאות. אמונתך בלילות. אמונתך בלילות, כלומר מדמונה שאין לה אחיזה, והנה היא משפיעה על החיים, והאמין בהשם. זה נקרא להיות צור. להיות צור, להיות בעל חוזק, זאת אומרת ש... החיים שלך לא נבנים על ידי משהו פה בעולם שהוא בגללו, בגלל כל מיני שאספת נתונים כאלה ואחרים וכל מיני נסיבות, לכן נראה לך שכך נכון לנהל את החיים, לסדר אותם, להציב להם מטרות. זה לא משהו שמתחיל מאיזשהו משהו שבעולם. העולם אומר הפוך. המציאות אומרת הפוך ממך. כל המציאות אומרת הפוך. אברהם אבינו אוכל באמונה שאין כמותה. לכן כשאדם מאמין, אומר המהר"ל, הוא יוצא לגאולה. מה הקשר בין אמונה לגאולה? כי מה זאת אמונה? זה השתחררות משעבודים, מתלות בכל מיני גורמים שנמצאים פה בשטח. ככל שאתה יותר מאמין, אתה פחות תלותי. החיים שלך לא נסמכים על עובדות ולא על ידיעות ארציות כאלה, ואפילו לא על ידיעות רוחניות. אתה לא תלוי בשום גורם, לא רציונלי ולא חושי, בשום נתון. החיים שלך מונהגים מתוך שחרור מוחלט, חוסר תלות טוטלית במה שנראה לנגד עיניך. הולכים אחרי ריבונה של עולם, ויש שוב המים, בני ישראל יוצאים ממצרים, על סמך מה? ויאמינו באשם. מי שעונה אמן בכל כוחו, זוכה לפתיחת שערי גן עדן. אומר המהר"ל, מה זה גן עדן? עניינו של גן עדן, מקום שהוא לא מתפעל, כך לשון המהר"ל. מקום שלא מושפע. למה גן עדן מתואר כמקום שהוא לא מקבל השפעות, לא תלוי באחרים? גן, פירושו, אומר המהר"ל, משל לעץ שתול חזק, עץ שתול על פלגי מים, גן עדן. עצים נטועים חזק, אין, אי אפשר, לא מושפעים מכלום, חזקים, איתנים. באמת, האבות נקראו איתנים, איתן זה אברהם. גן עדן, מה זה אדם שהוא גן עדן, אדם שזוכה לגן עדן, זה אדם שהוא פחות ופחות מושפע. הוא מנהל את חייו לפי עקרונות על, לא לפי החולף. החולף כלכלית, החולף פוליטית, החולף חברתית, החולף תרבותית, החולף נפשית, החולף פיזי, לא ככה מנהלים את החיים. לא לפי זה הוא מחליט את התוכניות ולא את המטרות, ולא את שדרי עדיפויות, ולא ככה לפי זה הוא בוחר, ולא לפי זה הוא מתווה את חייו. לא לפי מה שעכשיו נראה טוב, מה שעכשיו מקובל, מה שעכשיו הרוח נושבת לפה, הרוח נושבת לשם, הוא עץ שתול על פלגי מים. השורשים שלו, נקודות היניקה שלו, הם לא ממה שגלוי, הם דווקא ממה שנסתר. השורשים יונקים מעולמות אחרים לגמרי, ממימדים רוחניים אחרים לגמרי מהגלוי לנגד עינינו, ומשם הוא יונק את כוחו, הוא פחות ופחות תלוי. אדם שהוא יותר מלא אמונה, חברה שהיא יותר מלאה אמונה, היא יותר נגאלת, מהותית, היא פחות משועבדת, היא פחות תלותית. לא לפי החשבונות הנגלים היא מנהלת את חייה. כי הדברים החומריים הם חלושי המציאות. הם משתנים. אנחנו רואים כל יום בחודש, חודשיים האחרונים, איך הדברים החומריים הם חלושי המציאות, והם מאוד מאוד משתנים. כל הזמן משתנים, עוברים שינויים. זה העולם החומר. עולם הרוח לא משתנה. אדם שיונק את כוחו מרוח, מה הוא ישתנה? מה שהוא ישתנה? שום דבר לא ישתנה. ברכה אמת. לא ישתנה, לא בגלל שינוי כזה או אחר. העקרונות, המטרות, ממשיכות קדימה, והתוכניות ממשיכות, והכל, עולם, הכל רק מתפתח, עולה, כעץ שתול על פלגי מים. האדם שיש לו אמונה, רוח הקודש הורה עליו, יש לו חוזק מציאות. המהר"ל מוסיף עוד נדבך, הוא מחבר את האמונה לשמחה ואת ההתפעלות ואת ההשתנות לאור כל מיני נסיבות לעצבות. המהר"ל אומר, שערי גן עדן, שערי גן עדן שם רק עדן ושמחה. גן עדן התרחקות מן ההתפעלות והעצב. אומר המהר"ל, כשמתחזקים ומתגברים באמונה, מתחדשת שמחה. שמחה. הופעת השמחה בעולם, שמחה באדם, לא רק שמחה אפילו, אומר אמרה, האמונה מביאה לידי שירה, שירה ושמחה, הופעת השירה והשמחה, ככל שאדם פחות מתפעל, פחות מושפע מהנסיבות. ככל שאדם יותר מושפע, פחות מאמין. תלוי בנסיבות. מה התוכניות שלך בחיים, מה המטרות, באיזה צד אתה נמצא, מה נראה לך נכון, תלוי, בוא נראה, נראה מה, מה שווה, מה כדאי, מה הולך היום, חומרית, חברתית, תרבותית, עולמית, רוחנית, נראה לפי מה, מה הולך, לא, יש לנו עקרונות, שני שמיים, האמין בהשם. כאדם שהוא הולך אחרי הדברים העליונים, אחרי ההתחזקות באמונה, שייך לשירה ושמחה. גם רבי חסדאי קריסקה, יש חכם כזה, קשה מאוד, ספר קשה מאוד הוא כתב, ספר אור השם, ספר קשה באמונה, נוזדות עם מורה נבוכים, הדרך קשה. אבל גם הוא כבר חיבר את סוגיית האמונה וסוגיית השמחה. כי ככל שהאדם יותר מושפע מהסובב, הוא פחות הוא. הוא יותר חרד. הוא יותר הפכפך. הוא יותר תלוש. הוא יותר תלותי. הוא יותר בדאגה. הוא יותר עצוב. יכול להיות שלפעמים הוא צוהל. אבל במחורת יכול להיות גם הפוך. הוא נמצא בדאגה מתמדת. בחרדה עמומה בפנים. מה ילד יום? מה קורה? האם אני בעניינים? האם אני במקום הנכון? לא במקום הנכון? אני כן טוב. אני... הוא חרד. הוא דואג. הוא עצב. מישהו שייך לתוכן האלוקי, המוחלט, השמימי, שמחה מתיילדת בו. צדיקים, ישרי לב, יש בהם שמחה. מישהו מלא ביטחון באשם, אולי קצת מרחיב את המושג ביטחון, ביטחון באשם, שייכות לדרך ברורה, עליונה, שמימית, לא תלויה בנסיבות. זה ביטחון באשם. ביטחון באשם זה לאו דווקא שכל התוכניות החומריות שלנו יתממשו, זה לא אומר בכלל. ביטחון באשם זאת אומרת שאנחנו הולכים שייכים, קשורים למשהו עליון, והוא לא תלוי במה שקורה כאן. ביטחון בישועה. למה אנחנו בטוחים בישועה? בגלל משהו שקורה בשטח? בכלל. ציפיית ישועה לא נשענת על נתונים. לפעמים מקימים ישועים, יופי, הגאולה מגיעה, יופי. אחרי זה כבר לא, אז כנראה שעכשיו הקדוש ברוך הוא החליט כבר לא להביא ישועה, אז אנחנו עצובים. ציפייה לישועה זה ערך עליון. הקדוש ברוך הוא מושיע. הוא הבטיח שהוא, הוא מצמיח ישועה כל הזמן. אנחנו יודעים, יש ישועה, והולכים אליה, אנחנו צועדים לכיוון שלה, ומצפים לישועה. יש כאבים, יש צער, אבל אין עצבות. אין חרדה, אין דאגה, אין עיבוד השתונות, בשום נושא. הביטחון בישועת השם הכללית, קובץ חמישי בשמונה קבצים, צדיק דלת, הביטחון הזה ממתק את החיים. האדם יודע שיש טובה שעתידה לבוא, שעולם מתוקן. לולא האמנתי לראות. האמנתי. יודע אני, אומר דוד, שאתה משלם שכר לצדיקים לעתיד לבוא. ביטחו בה השם עדי עד, כי ביה השם צור עולמי. הצור הזה, העמדה היסודית, השורשית של אברהם אבינו, עוברת פה לאורך הפרשיות כחוט השני. החל מהרגע שהוא עוזב את ביתו, דרך ההליכה שלו למצרים, דרך היציאה שלו למאבק נגד ארבעת מלאכים, דרך הוודאות שלו בהבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו פעם אחר פעם, והוא יודע והוא הולך. ככל שהביטחון, הבהירות של הידיעה האלוקית, ביטחו בשם עדי עד, מתמלאת באדם, קובץ חמישי קכ"ה, באה שמחת הנשמה הפנימית וכל דאגה עצבית, דאגה של עצבות מתגרשת, נעלמת. חדוות השם ממלאת את כל מהותו של אדם. שמחה עדינה מתפשטת בכל היש על ידי חילם של צדיקים הבוטחים בהשם באמת. לכן בני ישראל על שפת הים אומרים שירה, שירה חדשה שיקחו גאולים, מתוך עוצמת אמונה. ככל שיש יותר אמונה, יש יותר שמחה, אומר המהר"ל, יש גם פחות כעס. אמונה מביאה לידי שמחה ולא לכעס. כעס על העולם. כי אם אתה בונה את החיים שלך לפי קריאת המפה של המציאות, ולפי זה החלטת את התוכניות, ולפי זה בנית את ההחלטות שלך, את המטרות, והמציאות לפעמים משתנה לכאן ולכאן מכל מיני כיוונים, אתה כועס על המציאות, היא מאכזבת אותך, גורמת לך טלטלות, אתה תלוי בה. ככל שאתה יותר תלוי, אתה יותר כועס. ככל שאתה יותר מלא אמונה, גם נראה לך שמול הנגד עניך קיר אטום, אטום מוחלט, יש לך אמונה, אתה לא כועס על קיר מוחלט. קטונו לדבר על משה ואהרון, אנחנו לא באים לדון אותם ולא לשפוט אותם, אלא רק בשביל הבירור של עולם האמונה אנחנו הולכים בעקבות דברי המהר"ל ש מעמת את משה אל מול אברהם. יען אשר לא אמנתם בי לדבר אל הסלע. הרמב״ם מוסיף שמשה דיבר דרך כעס, שימון המורים. לדבר אל הסלע זה משל המצב שבו משה ראה את עם ישראל. כשמשה רואה את בני ישראל באותה תקופה, אחרי כל הליכה במדבר וניסי ניסים ומה שהם לא עברו במדבר, ובסוף צמאים למים ברגע האחרון לפני הכניסה לארץ, ופתאום הכל התמוטט ולא היה ולא נברא שום דבר, למה העליתם אותנו למצרים? ואומרים לדבר איתם, לדבר על מה יש לדבר? לדבר לקיר. לדבר לקיר, זה קיר לא מוצא אותו, אי אפשר לדבר לך. אני לא רואה פה שום קצה חוץ שאפשר לדבר איתו בכלל, לפנות אליו, אומר משה. והקדוש ברוך הוא אומר, ודיברתם אל הסלע. אתם רואים סלע? זה לראות שתדברו איתו. ואם מדברים אל סלע, אפשר לדבר גם על אנשים שנראים כמו סלע, שמתנהגים כמו סלע. באותם רגעים שאנחנו לא דנים את משה, באותם רגעים, אומר המהר"ל, באותה נקודה היה חוסר אמונה של משה רבנו. מה זה חוסר אמונה? משהו מהמציאות הנגלית השפיע עליו. תראה איך הם נראים בני ישראל. תראה, אי אפשר לדבר. תראה, אין נתונים, אין לי שום נתון בשטח שאומר לי, תאמין בהם, תן בהם אמון, אפשר. תן לי קצה חוט, אני לא רואה, אני מחפש סדקים, 40 שנה אני סוחב טעם הזה, אני לא מוצא עכשיו סדק, אין לי סדק, אני לא יכול, אי אפשר לדבר על הסלע, אי אפשר. הקמצוץ קטן הזה של היעדר אמונה, אומר המהר"ל, הוליד כעס. משה עיקה דרך כעס, הפך האמונה. לא אמנתן בי להקדישני, חטא משה באמונה. ואם היו משתייכים לאמונה, האמונה בו התברך מחדש שמחה, ואז הוא היה מדבר והכל היה מלא שמחה, והייתה נולדת מדרגה חדשה בעם ישראל. המדרגות החדשות שנולדות הם תולדה של אמונה. כלומר, דווקא שאנחנו בטוחים, נשענים, ודאים במה שאין לו שום נתון בשטח, זה שאנחנו מסמכים על זה במלוא הכוח, מאמרים על כל הקופה, דווקא על דבר שאין לו שום נתון, רק בגלל האמונה, רק בגלל שכך ריבונו של עולם אמר לנו, זה מוליד שמחה ומוליד את המדרגה החדשה שתצא לפועל. זה מוליד את הקומה הבאה, את ההתחדשות. ההתחדשות היא תוצאה, שירה חדשה שיבחו גאולים, היא תוצאה של מדרגת האמונה. אמונה באנשים, אמונה בעצמנו, אמונה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אמונה בדברי הנביאים, אמונה במטרות. אמונה גם בחסד האלוקי. אברהם אבינו מידתו מידת החסד. זה לא רק שאברהם היה איש חסדים, דגול. אנחנו רואים בפרשיות האלה, גם זה חלק מההתבוננות שלנו באברהם. נשים לב למידת החסד המופלגת של אברהם. לצאת למלחמה, ארבע מלכים, הכי חזקים בעולם. היה לו מיליון תירוצים למה לא לצאת לקרב הזה. למה זה לא הגיוני ולא ריאלי ולא מה? הוא יוצא. אברהם זקן בא בימים, אברהם זקן, סליחה, בשבוע הבא, לא בימים, אברהם זקן בשבוע הבא, פרשה הבאה, כבר בין 100 שנה, ועדיין רץ לפני האורחים. עולמות של חסד. אבל זה לא רק שאברהם הוא איש חסד, אלא אברהם מגלה בעולם את תפיסת המציאות בעיניים במבט של חסד. תלמידי אברהם אבינו, אומרת המשנה באבות, יש להם עין טובה. זה לא רק שהוא בעל חסד, כך הוא משקיף על המציאות. הוא רק התבוננו על העולם. העולם בנוי על עקרון החסד, פילוסופיית החסד. עולם חסד יבנה. אברהם ברור לו, אין לו ספק, חוק העל, שעל פיו כל המציאות עובדת, זה חוק החסד. סדום, מקום שבו לחסד אין כניסה, זה מקום שעובד נגד חוק המציאות, אז באמת המציאות מקיעה אותו. הוא נעלם, נמחק. כן, אתה עובד נגד החוקים, אתה תנסה להקים משוב בלי להתחשב בכוח המשיכה. אי אפשר להקים, אני רוצה לבנות דברים מוזרים כאלה, אי אפשר. זה יקרוס. תנסה להקים מבנה בלי להתייעץ עם מהנדס ובכל החוקים הגיאומטריים והחוקים הפיזיקליים. הוא יקרוס. תנסה להקים עיר, מדינה, בלי להתחשב בעקרון החסד. זה יקרוס. מפולות. המון מקריסות. דברים נופלים בעולם, מגדלים פיזיים ומגדלים לא כל כך פיזיים, אבל גם סוגים קודמים של מגדלים. מגדלים שנופלים קורסים, יש חוקים במציאות, יש חוקים, אין מה לעשות, אתה לא יכול לבנות דבר וירטואלי נגד חוקי המציאות, יש חוקים בעולם. חסד, אל תתפלא. החסד הוא השקפת עולם יסודית, החסד הוא תפיסת אמונה. יש עיקרון על פיו המציאות עובדת, גם אם אני לא רואה שום נתון במציאות שמאשש. ההיגיון הכלכלי, החברתי, אין לי מושג מה, אומר, לא, זה לא הגיוני. זה לא עובד. אין שום נתון בשטח שאומר שהחסד הוא ריאלי ומעשי, יוביל של מקום. להפך, נראה שאם אתה הולך עם החסד, אתה יורה לעצמך ברגליים. יש עיקרון על. המציאות עובדת לפי החסד. ואנחנו הולך לפי החסד. והיא מה? זאת אמונה. ואני בחסדך בטחתי. בטחתי, זה ביטחון, ודאות, מאיפה אנחנו בונים את החיים שלנו. יש עקרונות על פי הם בונים את החיים, על פי הם בונים את סדר היום, את השאיפות, את המטרות, את ההכרעות, את הדילמות, על פי עקרונות על. יש לנו אנשי אמונה, זה אנשי אמונה. אנשי אמונה, אנשים שיונקים את עקרונות חייהם לא מנתוני השטח. עקרון החסד. החסד מניע אותם. אני בחסדך בטחתי, אברהם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שזה כל עניינו, הופך הופך את החסד לעקרון אמונה, למבטח. לכן, שוב גם כאן מולידה תפיסת החסד הרבה שמחה. ואני וחסדך בטחתי, יגל ליבי. יש גילה? ככל שאדם יותר בטוח בחסד העליון שברא את העולם ובנה אותו, עולה קריאה עמוד רשקף, אין מקום לשום דאגה, לשום עיצבון רוח. כי הלא יודעים אנו שחסד אל נטוי על כל יצוריו. לפעמים אנחנו גם רואים בשטח משהו שמתאים, אבל לא בגלל מה שאנחנו רואים בשטח אנחנו מלאים ביטחון ואמונה. הביטחון והאמונה לא התחילו מהנתונים בשטח, הם התחילו מהידיעות השמימיות העקרוניות. לאברהם לא היה שום קצה חוט את זה שעומד להיוולד יצחק. האמין באשר. מתוך זה נולד באמת יצחק. האמונה הולידה את יצחק. ומתוך שאני בחסדך בטחתי, אז תבוא ישועה. ישועתך. זה מוליד את הישועה. האמונה מצמיחה ישועה. זה לא שמחכים לישועה ואז מתעוררים לאמונה. בדיוק להפוך. היא מולידה גם שירה, השירה להשם, יגל, שירה בשמחה. את השמחה מוציאה לפועל את הביטחון התדירי. הוא כותב, הביטחון הוא תדירי, הוא קבוע, הוא עקרוני. השמחה חושפת אותו. לכן כשאנחנו רוצים לנות ביטחון, סדר הבניין, צובץ חמישי קוף קפה, זה קודם כל הערה בשורש הביטחון, תפיסה שורשית, צור, יסודית, ביטחו בהשם הדעת כביע השם צור עולמי, ידיעה עליונה, בירור גמור שהכל הולך לחפץ הטוב העליון, בירור שורשי. מתוך השורש הזה יש המון המון ענפים, ענפי ברכה, ענפים שיונקים מהשורש, שעושים פירות, הם מתגשמים. להצליח להקים חזיונות גדולים של אברהם אבינו גוי גדול מתוך אמונה ברורה, אין לו ספק. הוא מנהל כך את חייו. והגוי הגדול יבוא. מתי יבוא? אין ספק שהוא. עושים את הכל בשבילו. הוא יגיע. אנשי אמונה, בזכות אנשי אמונה, אומרת הגמרא בתענית, יורדים גשמים. התחלנו אתמול להתפלל ביתר שאת על הגשמים. מצב המים, כך אומרים, לא משהו. יש כבר גזרות שלא להשקות גינות מעל 50 מטר רבוע. את כל אברך שיש לו מעל 50 מטר רבוע שיחשוב פעמיים, כי עלול לקבל קנה. מים, בעיה של מים. אבל הגשמים, אומרת הגמרא, יורדים בזכות אנשי אמונה, אנשי אמנה. ברכת המציאות, ברכת שמיים, תלויה באמונה. מעל הכל באמונה. אם אנחנו מצליחים להאמין ולזרוע, ירדו גשמים. לא רק לזרוע גשמי. מאמין בחי עולמי וזורע. עצם פעולת הזריעה היא כבר פעולת אמונה. הכניסה הזה למעגל הגשמים זה כבר אקט של אמונה. אבל לא רק במובן הזה הפשוט של לזרוע את הזרע בחגבי האדמה, בכלל לזרוע כשאין שום ענן בשטח, אין שום נתון שאתה נשמח עליו, אתה זורע צדקות, אתה יודע, אני הולך, אני חורש ואני עובד, עבודה קשה לזרוע, להוציא את מה שצריך להוציא, להפוך את כל, להציב מטרות, זה המון עבודה. על סמך מה? מישהו יבטח לך שירת גשם? אתה רואה עננים? לא. אני זורע. ברור לי. זאת האמת, זאת האמונה. זה מוריד את הגשם. מה שמוריד את הגשם זאת האמונה, שמאמין בחי עולמים וזורע, זה מה שמוריד את הגשם. מה שמביא את הברכה זאת עוצמת האמונה, עוצמת הוודאות. עוצמת החירות הזאת, השחרור הזה, לא תלויים בנסיבות, לא תלויים. עולם כך, עולם כך, דברים משתנים בעולם, עולים, נופלים, יורדים. טוב. עקרונות העל, מטרות העל, אושיות החיים, משהו מזה משתנה. זה אמור לשנות את מטרות חיינו? לא. זה יכול אולי שהמטרות, איך הן מתממשות, כך, אחרת, אבל העקרונות, תפיסות העולם, על פי מה מחליטים, איך שוקלים שיקולים, איך סוברים סברות, להפך. זה רק מביא שמחה, כמו שהוא אומר לעולם, שצדיקים בוטחים בהשם. אשרי הגבר שיבטח בהשם. אל תבטחו בנדיבים. אל תבטחו בנדיבים, נדיבים הכוונה שרים. אנשים חשובים, נדיבי ארץ. אנשים מרכזים. אל תחשבו. ובן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. עבדו איתן אותם. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו. כל יום צריך לשנן ולחזור על העקרונות האלו. נקודות המבטח שלנו, נקודות המצפן שלנו, לא תלויים בשינויים אישיים כאלו ואחרים על פני כדור הארץ. אל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, בשמיים וארץ, השומר אמת לעולם. והעקרונות לא משתנו. לעשות משפט לעשוקים, לתת לחם לרעבים, יתום אלמנה יעודד, דרך ישעים יאבק, העקרונות לא משתנו. הם רק מתחדדים. כל מה שנאמר על אברהם, הרב ציודה תמיד מדגיש בשיחות, מיד צריך להגיד אותו דבר על שרה. אנחנו רואים אברהם אברהם, אבל זה בדיוק אותה מידה להגיד על שרה. כי אם אדם הוא מלא אמונה ומכריע הכרעות של אמונה, לא פחות מזה זה השרה שלו שמכריע יחד איתו, לא פחות מזה. אברהם ושרה עניין אחד. הביטו לאברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אולי אפילו יותר. אפילו שרה יכול להיות שזה אפילו עוד יותר גילויי אמונה, יותר חזקים, יותר מהותיים, לנווט את החיים לפי הנבואה שאברהם קיבל, לפי ההבטחות שהוא קיבל, לפי כל החיים מנווטים לאיזה עולם שלם. וכשאברהם באים אליו אורחים, אז מי שיתחל להכין את הלושי והסיוגות זה שרה, לא פחות מאברהם שרה. בית שלם מופלא, בית של אמונה, אברהם ושרה. ייתן השם בכוחנו להתדמות כל אחד ואחד. חייב לומר אדם, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. ייתן השם בכוחנו להתדמות במעשינו ברצונותינו עוד ועוד לאבותינו. ככל שאנחנו כל פעם נחזור דווקא לאבות, זוכר חסדי אבות, זה בדיוק מה שמביא גואל לבני בניהם. ככל שאנחנו יותר חוזרים לאבות, אנחנו יותר שייכים לגאולה. הגאולה הולכת ומתקדמת. בעין היה הרב קוק מדבר על זה, שבת, חלק ב', ככל ששייכים יותר למוסר של האבות, מקדמים ענייני גאולה של בנים. אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור. שבת שלום. יש לנו ליווי מיוחד מישעיהו הנביא, מצווה לשמוע דברי חכמים, קל וחומר מקרא לשמוע דברי נביאים. ליווי מיוחד מישעיהו הנביא, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוקבתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. חובה מיוחדת, מצווה, להביט, להתבונן, ללמוד מאברהם ומשרה. פרשיות הן לא רק פרשיות היסטוריות של סיפורים שאנחנו מכירים אותם כבר מילדות, לזה שהפרשיות האלו חוזרות כל שנה בצורה מאוד איטית והדרגתית, פרשיות ארוכות שמאפשרות לנו להתבונן, ודווקא מתוך ההתבוננות הזאת באברהם ושרה נבנים היסודות היותר מרכזיים, היותר חשובים של החיים שלנו. היסודות הכי חשובים של האמונה, של המידות, של החיים שלנו, מתייסדים שנה בשנה בהתבוננות, בתשומת הלב, ברגישות, בעיסוק, בפסוקים, בפרשיות של האבות. הפיתו אל אברהם אביכם. אברהם אבינו מוגדר גם בכתבי הרמב״ם, גם בכתבי המהר"ן מפראג, כעמוד האמונה, איש האמונה הגדול ביותר שהיה אי פעם. המהר"ל אומר בגבורות השם בפרק שביעי שאברהם נקרא צור, צור חוצבתם. ישעיהו קורא לאברהם צור בגלל התוקף והחוסן והיסודיות של אמונתו של אברהם. צור בגלל שהיה חזק באמונתו. ישעיה חזק באמונתו, לכן הוא זכה להיות אבן הפינה ויסוד הכל. לכן אברהם מתנסה בכל כך הרבה ניסיונות, איש האמונה. ואמונה היא שורש הגאולה. אמונה זה כל השורש להתקדמות. בזכות ויאמינו בהשם משה עבדו, יצחר האמונה שהאמינו, אומר המדרש, שרתה רוח הקודש, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק. שאומר אמונים, מי שהוא מלא אמונה, גוי צדיק שהוא מלא אמונה, נפתחים לפניו שערים, שערים רוחניים, שערי גן עדן. צריך להעמיק עוד ועוד מהי עוצמתה של האמונה, עד היכן היא מגעת. מה ברכתה של האמונה? מה יש באברהם אבינו שהוא עמוד האמונה? המהר"ל יוצר השוואה שמאוד מאוד קשה לנו להכיל אותה, בין משה לאברהם. משה רבנו עם כל מעלתו הענקית, משה רבנו מקבל עונש, והנימוק לעונש זה יען אשר לא האמנתם בי, יסרון באמונה, יען אשר לא האמנתם בי להקדישנו. המהר"ל משווה בין עוצמת האמונה של אברהם, הייתה גדולה מזאת מאמונתו של משה. אמונה של אברהם אבינו. דרך ההשוואה הזאת ננסה לעסוק בזווית חשובה אולי של חיי אמונה. חיי אמונה שהמאמין בו יתברך הוא נטע נאמן כעת שתול על פלגי מים. נטיעתו חזקה כארזי לבנון. והאמין בהשם, כך נאמר פרשת השבוע שלנו, והאמין בהשם והחשבה לא צדקה. על מה נאמר והאמין בהשם? זה נאמר על ההבטחה לזרע. אברהם אבינו יודע לומר לקדוש ברוך הוא, אין לי לא נתת זרע, אין לי ילדים. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיו ילדים. לא רק שהוא מבטיח לו שיהיו ילדים. לשון חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, צא החוצה, תסתכל על הכוכבים. למה אומר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לצאת החוצה, וספור כוכבים, מה אברהם לא יודע, צריך לדבר איתו על לצאת החוצה. צא מתגננות שלך. צא מתגננות. אברהם אבינו ידע בידיעות עליונות מאוד, על פי חוכמה גדולה, שאין בו יכולת הולדה. קודם כל ברמה הפיזית יש הרבה מדרשים על כך שאברהם לא הייתה לו שום יכולת הולדה, וגם שרה לו. כולם ידעו שאברהם ושרה, אומות העולם קראו להם פרדות, ככה כולם קראו להם פרדות, הם לא יכולים להוליד ביולוגית. לא רק שביולוגית לא יכולים להוליד, אלא לפי כל חוכמות השמיים שאברהם ידע, חוכמת שמיים אמיתית, ידע לדעת כל דבר, מה המזל האמיתי שלו, מה היכולות שלו, מה עניינו, ידע אברהם שלפי המזל שלו, לפי התכונה המיוחדת שעל פיה הוא נברא בטבעו, לא רק לפי ההופעה הפיזיולוגית שלו, לפי המהות שנקבעה בעת לידתו, הוא לא מוליד, כך לפי הסדר, כך תוכנן מראש. זאת אומרת, כל החוקיות של העולם, הפיזית והרוחנית, כל העולם אומר כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, ואומר אברהם אינו מוליד. והאמין בהשם. מה זה להאמין בהשם? האמין בהשם להמר על כל החיים, לבנות את כל החיים כולם סביב עיקרון, סביב ידיעה שאין לה שום אחיזה במציאות. את כל העתיד שלו, והשכה לגוי גדול, אברהם אבינו עזב את משפחתו, את בית אביו, עזב הכל, הלך לארץ. עובר פה שינויים והתמודדויות לא קלות בכלל, והכל הכל בגלל והשכה לגוי גדול. והשכה לגוי גדול הזה אין לו אחיזה שום ברמה פיזיולוגית ביולוגית, כל הנתונים אומרים הפוך. בידיעות הרוחניות של אברהם אבינו, בידיעות המאוד עליונות של אברהם, ברור לו לפי כל הנתונים העליונים והתחתונים, מהשמיים והארץ, אין גוי גדול, גוי גדול לא יצא ממני. וכל מפעל החיים האדיר של אברהם, וכל השינויים שהוא עשה, וכל ההליכה שלו לארץ ישראל, וכל המטרות הגדולות, אין להם שום קצה חוט אחד, לא במציאות הגשמית ולא במציאות הרוחנית. והאמין בהשם. האמין בהשם לנהל את כל החיים, לקבל החלטות, לשנות דפוסי תוכניות, לעצב הכל לפי הוראה שמימית, לפי איזה ביטחון בערך שמימי שאין לו שום רמז אפילו במציאות. אמונתך בלילות. מונתך בלילות, כלומר מדמונה שאין לה אחיזה, והנה היא משפיעה על החיים, ומאמין בה השם. זה נקרא להיות צור. להיות צור, להיות בעל חוזק, זאת אומרת שהחיים שלך לא נבנים על ידי משהו פה בעולם, שהוא בגללו, בגלל כל מיני שאספת נתונים כאלה ואחרים וכל מיני נסיבות, לכן נראה לך שכך נכון לנהל את החיים, לסדר אותם, להציב להם מטרות. זה לא משהו שמתחיל מאיזשהו משהו שבעולם. העולם אומר הפוך. המציאות אומרת הפוך ממך. כל המציאות אומרת הפוך. אברהם אבינו אוכל באמונה שאין כמותה. לכן כשאדם מאמין, אומר המהר"ל, הוא יוצא לגאולה. מה הקשר בין אמונה לגאולה? כי מה זאת אמונה? זה השתחררות משעבודים, מתלות בכל מיני גורמים שנמצאים פה בשטח. ככל שאתה יותר מאמין, אתה פחות תלותי. החיים שלך לא נסמכים על עובדות ולא על ידיעות ארציות כאלה, ואפילו לא על ידיעות רוחניות. אתה לא תלוי בשום גורם, לא רציונלי ולא חושי, בשום נתון. החיים שלך מונהגים מתוך שחרור מוחלט, חוסר תלות טוטלית במה שנראה לנגד עיניך. הולכים אחרי ריבונה של עולם, באש ובמים, בני ישראל יוצאים ממצרים, על סמך מה? ויאמינו באשם. מי שעונה אמן בכל כוחו, זוכה לפתיחת שערי גן עדן. אומר המהר"ל, מה זה גן עדן? עניינו של גן עדן, מקום שהוא לא מתפעל, כך לשון המהר"ל. מקום שלא מושפע. למה גן עדן מתואר כמקום שהוא לא מקבל השפעות, לא תלוי באחרים? גן, פירושו, אומר המהר"ל, משל לעץ שתול חזק, עץ שתול על פלגי מים, גן עדן. עצים נטועים חזק, אין, אי אפשר, לא מושפעים מכלום, חזקים, איתנים. באמת, האבות נקראו איתנים. איתן זה אברהם. גן עדן, מה זה אדם שהוא גן עדן, אדם שזוכה לגן עדן, זה אדם שהוא פחות ופחות מושפע. הוא מנהל את חייו לפי עקרונות על, לא לפי החולף. החולף כלכלית, החולף פוליטית, החולף חברתית, החולף תרבותית, החולף נפשית, החולף פיזי, לא ככה מנהלים את החיים. לא לפי זה הוא מחליט את התוכניות ולא את המטרות, ולא את סדרי עדיפויות, ולא ככה לפי זה הוא בוחר, ולא לפי זה הוא מתווה את חייו. לא לפי מה שעכשיו נראה טוב, מה שעכשיו מקובל, מה שעכשיו הרוח נושבת לפה, הרוח נושבת לשם, הוא עץ שתול על פלגי מים. השורשים שלו, נקודות היניקה שלו, הם לא ממה שגלוי, הם דווקא ממה שנסתר. השורשים יונקים מעולמות אחרים לגמרי, ממימדים רוחניים אחרים לגמרי מהגלוי לנגד עינינו, ומשם הוא יונק את כוחו, הוא פחות ופחות תלוי. אדם שהוא יותר מלא אמונה, חברה שהיא יותר מלא אמונה, היא יותר נגאלת, מהותית, היא פחות משועבדת, היא פחות תלותית. לא לפי החשבונות הנגלים היא מנהלת את חייה. כי הדברים החומריים הם חלושי המציאות. הם משתנים. אנחנו רואים כל יום בחודש, חודשיים האחרונים, איך הדברים החומריים הם חלושי המציאות, והם מאוד מאוד משתנים. כל הזמן משתנים, עוברים שינויים. זה העולם החומר. עולם הרוח לא משתנה. אדם שיונק את כוחו מרוח, מה הוא ישתנה? מה שהוא ישתנה? הוא דבר לא ישתנה. ברכה אמת, לא ישתנה, לא בגלל שינוי כזה או אחר. העקרונות, המטרות ממשיכות קדימה, והתוכניות ממשיכות, והכל עולם, הכל רק מתפתח, עולה, כעץ שתול על פלגי מים. האדם שיש לו אמונה, רוח הקודש הורה עליו, יש לו חוזק מציאות. המהר"ל מוסיף עוד נדבך, הוא מחבר את האמונה לשמחה, ואת ההתפעלות, ואת ההשתנות לאור כל מיני נסיבות, לעצבות. המהר"ל אומר שערי גן עדן, שערי גן עדן שם רק עדן ושמחה. גן עדן התרחקות מן ההתפעלות והעצב. אומר המהר"ל, כשמתחזקים ומתגברים באמונה, מתחדשת שמחה. שמחה. הופעת השמחה בעולם, שמחה באדם, לא רק שמחה, אפילו אומר המהר"ל, האמונה מביאה לידי שירה, שירה ושמחה. הופעת השירה והשמחה, ככל שאדם פחות מתפעל, פחות מושפע מהנסיבות. ככל שאדם יותר מושפע, פחות מאמין. תלוי בנסיבות. מה התוכניות שלך בחיים, מה המטרות, באיזה צד אתה נמצא, מה נראה לך נכון, תלוי, בוא נראה, נראה מה, מה שווה, מה כדאי, מה הולך היום, חומרית, חברתית, תרבותית, עולמית, רוחנית, נראה לפי מה, מה הולך, לא, יש לנו עקרונות, שמי שמיים, האמין בהשם. כאדם שהולך אחרי הדברים העליונים, אחרי ההתחזקות באמונה, שייך לשירה ושמחה. גם רבי חסדאי קריסקה, יש חכם כזה, קשה מאוד, ספר קשה מאוד הוא כתב, ספר אור השם, ספר קשה באמונה, נוזדות עם מורה נבוכים, בדרך קשה. אבל גם הוא כבר חיבר את סוגיית האמונה וסוגיית השמחה. כי ככל שהאדם יותר מושפע מהסובב, הוא פחות הוא. הוא יותר חרד. הוא יותר הפכפך. הוא יותר תלוש. הוא יותר תלותי. הוא יותר בדאגה. הוא יותר עצוב. יכול להיות שלפעמים הוא צוהל. אבל במחורת יכול להיות גם הפוך. הוא נמצא בדאגה מתמדת. בחרדה עמומה בפנים. מה ילד יום? מה קורה? האם אני בעניינים? האם אני במקום הנכון? לא במקום הנכון? אני כן טוב. אני... הוא חרד. הוא דואג. הוא עצב. מישהו שייך לתוכן האלוקי, המוחלט, השמימי, שמחה מתיילדת בו. צדיקים, ישרי לב, יש בהם שמחה. מישהו מלא ביטחון באשם, אולי קצת מרחיב את המושג ביטחון, ביטחון באשם, שייכות לדרך ברורה, עליונה, שמימית, לא תלויה בנסיבות. זה ביטחון באשם. ביטחון באשם זה לאו דווקא שכל התוכניות החומריות שלנו יתממשו, זה לא אומר בכלל. ביטחון באשם זאת אומרת שאנחנו הולכים שייכים, קשורים למשהו עליון, והוא לא תלוי במה שקורה כאן. ביטחון בישועה. למה אנחנו בטוחים בישועה? בגלל משהו שקורה בשטח? בכלל. ציפיית ישועה לא נשענת על נתונים. לפעמים מקימים ישועים, יופי, הגאולה מגיעה, אחרי זה כבר לא, אז כנראה שעכשיו הקב"ה החליט כבר לא להביא ישועה, אז אנחנו עצובים. ציפייה לישועה זה ערך עליון, הקב"ה מושיע. הוא הבטיח שהוא, הוא מצמיח ישועה כל הזמן. אנחנו יודעים, יש ישועה והולכים אליה, אנחנו צועדים לכיוון שלה, ומצפים לישועה. יש כאבים, יש צער, אבל אין עצבות. אין חרדה, אין דאגה, אין עיבוד השתונות, בשום נושא. הביטחון בישועת השם הכללית, קובץ חמישי בשמונה קבצים, צדיק דלת, הביטחון הזה ממתק את החיים. האדם יודע שיש טובה שעתידה לבוא, שעולם מתוקן. לולא האמנתי לראות. האמנתי. יודע אני, אומר דוד, שאתה משלם שכר לצדיקים לעתיד לבוא. ביטחו בה השם עדי עד, כי ביה השם צור עולמי. הצור הזה, העמדה היסודית, השורשית של אברהם אבינו, עוברת פה לאורך הפרשיות כחוט השני. החל מהרגע שהוא עוזב את ביתו, דרך ההליכה שלו למצרים, דרך היציאה שלו למאבק נגד ארבעת מלכים, דרך הוודאות שלו בהבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, פעם אחר פעם, והוא יודע והולך. ככל שהביטחון, הבהירות של הידיעה האלוקית, ביטחו בשם עדי עד, מתמלאת באדם, קובץ חמישי, קוף קפה, באה שמחת הנשמה הפנימית, וכל דאגה עצבית, דאגה של עצבות, מתגרשת, נעלמת. חדוות השם ממלאת את כל מהותו של אדם. שמחה עדינה מתפשטת בכל היש על ידי חילם של צדיקים הבוטחים בהשם באמת. לכן בני ישראל על שפת הים אומרים שירה, שירה חדשה שיקחו גאולים, מתוך עוצמת אמונה. ככל שיש יותר אמונה, יש יותר שמחה. אומר המהר"ל, יש גם פחות כעס. אמונה מביאה לידי שמחה ולא לכעס. כעס על העולם. כי אם אתה בונה את החיים שלך לפי קריאת המפה של המציאות, ולפי זה החלטת את התוכניות, ולפי זה בנית את ה... את ההחלטות שלך, את המטרות, והמציאות לפעמים משתנה לכאן ולכאן מכל מיני כיוונים, אתה כועס על המציאות, היא מאכזבת אותך, גורמת לך טלטלות, אתה תלוי בה. ככל שאתה יותר תלוי, אתה יותר כועס. ככל שאתה יותר מלא אמונה, גם אם נראה לך שמול נגד עניך קיר אטום, אטום מוחלט, יש לך אמונה, אתה לא כועס, על קיום מוחלט. קטונו לדבר, סליחה, לדבר על משה ואהרון. אנחנו לא באים לדון אותם ולא לשפוט אותם, אלא רק בשביל הבירור של עולם האמונה. אנחנו הולכים בעקבות דברי המהר"ל שמעמת את משה אל מול אברהם. יען אשר לא אמנתם בי לדבר אל הסלע. הרמב״ם מוסיף שמשה דיבר דרך כעס, שימון המורים. לדבר אל הסלע זה משל המצב שבו משה ראה את עם ישראל. כשעם ישראל רואה את משה, סליחה, רואה את בני ישראל באותה תקופה, אחרי כל הליכה במדבר וניסי ניסים ומה שהם לא עברו במדבר, ובסוף צמאים למים ברגע האחרון לפני הכניסה לארץ, ופתאום הכל התמוטט ולא היה ולא נברא שום דבר, למה העליתם אותנו למצרים? ואומרים לדבר איתם, לדבר על מה יש לדבר? לדבר לקיר, לדבר לקיר, זה קיר לא מוצאות, אי אפשר לדבר לך. אני לא רואה פה שום קצה חוץ שאפשר לדבר איתו בכלל, לפנות אליו, אומר משה. והקדוש ברוך הוא אומר, ודיברתם אל הסלע. אתם רואים סלע? זה לראות שתדברו איתו. ואם מדברים אל סלע, אפשר לדבר גם על אנשים שנראים כמו סלע, שמתנהגים כמו סלע. ואותם רגעים שאנחנו לא דנים את משה, באותם רגעים, אומר המהר"ל, באותה נקודה היה חוסר אמונה של משה רבנו. מה זה חוסר אמונה? משהו מהמציאות הנגלית השפיע עליו. תראה איך הם נראים בני עשרה. תראה, אי אפשר לדבר. תראה, אין נתונים, אין לי שום נתון בשטח שאומר לי, תאמין בהם, תן בהם אמון, אפשר. תן לי קצה חוט, אני לא רואה, אני מחפש סדקים, 40 שנה אני סוחב טעם הזה, אני לא מוצא עכשיו סדק. אין לי סדק. אני לא יכול, אי אפשר לדבר על הסלע. אי אפשר. הקמצוץ קטן הזה של היעדר אמונה, אומר המהר"ל, הוליד כעס. משה עיקה דרך כעס. הפך האמונה. לא אמנתן בי להקדישני. חטא משה באמונה. ואם היו משתייכים לאמונה, האמונה בו התברך מחדש שמחה, ואז הוא היה מדבר, והכל היה מלא שמחה, והייתה נולדת מדרגה חדשה בעם ישראל. המדרגות החדשות שנולדות הן תולדה של אמונה. כלומר, דווקא שאנחנו בטוחים, נשענים, ודאים במה שאין לו שום נתון בשטח, זה שאנחנו מסמכים על זה במלוא הכוח, מאמרים על כל הקופה, דווקא על דבר שאין לו שום נתון, רק בגלל האמונה. רק בגלל שכך ריבונו של עולם אמר לנו, זה מוליד שמחה ומוליד את המדרגה החדשה שתצא לפועל. זה מוליד את הקומה הבאה, את ההתחדשות. ההתחדשות היא תוצאה, שירה חדשה שיבחו גאולים, היא תוצאה של מדרגת האמונה. אמונה באנשים, אמונה בעצמנו, אמונה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אמונה בדברי הנביאים, אמונה במטרות. אמונה גם בחסד האלוקי. אברהם אבינו מידתו מידת החסד. זה לא רק שאברהם היה איש חסדים, דגול. אנחנו רואים בפרשיות האלה, גם זה חלק מההתבוננות שלנו באברהם. נשים לב למידת החסד המופלגת של אברהם. לצאת למלחמה, ארבע מלכים, הכי חזקים בעולם. היה לו מיליון תירוצים למה לא לצאת לקרב הזה. למה זה לא הגיוני ולא ריאלי ולא מה. הוא יוצא. אברהם זקן בא בימים, אברהם זקן, סליחה, בשבוע הבא, לא בבאים, אברהם זקן בשבוע הבא, פרשה הבאה, כבר בין 100 שנה, ועדיין רץ לפני האורחים. עולמות של חסד. וזה לא רק שאברהם הוא איש חסד, אלא אברהם מגלה בעולם את תפיסת המציאות בעיניים, במבט של חסד. תלמידי אברהם אבינו, אומרת המשנה באבות, יש להם עין טובה. זה לא רק שהוא בעל חסד, כך הוא משקיף על המציאות. הוא רק התבוננות על העולם. העולם בנוי על עקרון החסד, פילוסופיית החסד. עולם חסד יבנה. אברהם, ברור לו, אין לו ספק, שחוק העל, שעל פיו כל המציאות עובדת, זה חוק החסד. דום, מקום שבו לחסד אין כניסה, זה מקום שעובד נגד חוק המציאות, אז באמת המציאות מקיעה אותו. הוא נעלם, נמחק. אין, אתה עובד נגד החוקים, אתה תנסה להקים יישוב בלי להתחשב בכוח המשיכה. אי אפשר להקים, אני רוצה לבנות דברים מוזרים כאלה, אי אפשר. זה יקרוס. תנסה להקים מבנה בלי להתייעץ עם מהנדס ובכל ה... חוקים הגיאומטריים וחוקים הפיזיקליים. הוא יקרוס. תנסה להקים עיר, מדינה, בלי להתחשב בעקרון החסד. זה יקרוס. מפולות. המון מקריסות. דברים נופלים בעולם, מגדלים פיזיים ומגדלים לא כל כך פיזיים, אבל גם סוגים קודמים של מגדלים. מגדלים שנופלים, קורסים. יש חוקים במציאות. יש חוקים, אין מה לעשות, לא יכול לבנות דבר וירטואלי נגד חוקי המציאות. יש חוקים בעולם. חסד. אל תתפלא. החסד הוא השקפת עולם יסודית. החסד הוא תפיסת אמונה. יש עיקרון על פיו המציאות עובדת. גם אם אני לא רואה שום נתון במציאות שמאשש. ההיגיון הכלכלי, החברתי, אין לי מושג מה, אומר, לא, זה לא הגיוני. זה לא עובד, אין שום נתון בשטח שאומר שהחסד הוא ריאלי ומעשי, יוביל של מקום. להפך, נראה שאם אתה הולך עם החסד, אתה יורה לעצמך ברגליים. יש עיקרון על, המציאות עובדת לפי החסד, ואנחנו הולך לפי החסד. והיא מה? זאת אמונה. ואני בחסדך בטחתי. בטחתי, זה ביטחון, ודאות, מאיפה אנחנו בונים את החיים שלנו. יש עקרונות על פי הם בונים את החיים, על פי הם בונים את סדר היום, את השאיפות, את המטרות, את ההכרעות, את הדילמות, על פי עקרונות על. יש לנו אנשי אמונה, זה אנשי אמונה. אנשי אמונה, אנשים שיונקים את עקרונות חייהם לא מנתוני השטח. עקרון החסד. החסד מניע אותם. אני בחסדך בטחתי אברהם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שזה כל עניינו, הופך את החסד לעקרון אמונה, למבטח. לכן, שוב גם כאן, מולידה תפיסת החסד הרבה שמחה. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי. יש גילה? ככל שאדם יותר בטוח בחסד העליון, שברא את העולם ובנה אותו, עולה קריאה עמוד רשקף, אין מקום לשום דאגה, לשום עיצבון רוח. כי הלא יודעים אנו שחסד אל נטוי על כל יצוריו. לפעמים אנחנו גם רואים בשטח משהו שמתאים, אבל לא בגלל מה שאנחנו רואים בשטח אנחנו מלאים ביטחון ואמונה. הביטחון והאמונה לא התחילו מהנתונים בשטח, הם התחילו מהידיעות השמימיות העקרוניות. לאברהם לא היה שום קצה חוץ לזה שעומד להיוולד יצחק. האמין בהשם. מתוך זה נולד באמת יצחק. האמונה הולידה את יצחק. ומתוך שאני בחסדך בטחתי, אז תבוא ישועה. ישועתך. זה מוליד את הישועה. האמונה מצמיחה ישועה. זה לא שמחכים לישועה ואז מתעוררים לאמונה. בדיוק להפוך. היא מולידה גם שירה, השירה להשם, יגל, שירה בשמחה. את השמחה מוציאה לפועל את הביטחון התדירי. הוא כותב, הביטחון הוא תדירי, הוא קבוע, הוא עקרוני. השמחה חושפת אותו. לכן כשאנחנו רוצים לנות ביטחון, סדר הבניין, קובץ חמישי קוף קפה, זה קודם כל הערה בשורש הביטחון, תפיסה שורשית, צור, וסודית, ביטחו בהשם הדעת כביעה השם צור עולמי, ידיעה עליונה, בירור גמור שהכל הולך לחפץ הטוב העליון, בירור שורשי. מתוך השורש הזה יש המון המון ענפים, ענפי ברכה, ענפים שיונקים מהשורש, שעושים פירות, הם מתגשמים. להצליח להקים חזיונות גדולים של אברהם אבינו גוי גדול מתוך אמונה ברורה, אין לו ספק. הוא מנהל כך את חייו. והגוי הגדול יבוא. מתי יבוא? אין ספק שהוא. עושים את הכל בשבילו. הוא יגיע. אנשי אמונה, בזכות אנשי אמונה, אומרת הגמרא בתענית, יורדים גשמים. התחלנו אתמול להתפלל ביתר שאת על הגשמים. מצב המים, כך אומרים, לא משהו. יש כבר גזרות שלא להשקות גינות מעל 50 מטר רבוע. את כל עברה שיש לו מעל 50 מטר רבוע שיחשוב פעמיים, כי עלול לקבל קנה. מים, בעיה של מים. אבל הגשמים, אומרת הגמרא, יורדים בזכות אנשי אמונה, אנשי אמנה. ברכת המציאות, ברכת שמיים, תלויה באמונה. מעל הכל באמונה. אם אנחנו מצליחים להאמין ולזרוע, ירדו גשמים. לא רק לזרוע גשמי. מאמין בחי עולמי וזורע. עצם פעולת הזריעה היא כבר פעולת אמונה. הכניסה הזה למעגל הגשמים זה כבר אקט של אמונה. אבל לא רק במובן הזה הפשוט של לזרוע את הזרע בחגבי האדמה, בכלל לזרוע. כשאין שום ענן בשטח. אין שום נתון שאתה נשמח עליו. אתה זורע צדקות, אתה יודע, אני הולך, אני חורש ואני עובד, עבודה קשה לזרוע. להוציא את מה שצריך להוציא, להפוך את כל, להציב מטרות, זה המון עבודה. על סמך מה? מישהו יבטח לך שירת גשם? אתה רואה עננים? לא. אני זורע. ברור לי. זאת האמת, זאת האמונה. זה מוריד את הגשם. מה שמוריד את הגשם זאת האמונה, שמאמין בחי עולמים וזורע, זה מה שמוריד את הגשם. מה שמביא את הברכה זאת עוצמת האמונה, עוצמת הוודאות. עוצמת החירות הזאת, השחרור הזה, לא תלויים בנסיבות, לא תלויים. עולם כך, עולם כך, דברים משתנים בעולם, עולים, נופלים, יורדים. טוב. עקרונות העל, מטרות העל, אושיות החיים, משהו מזה משתנה. זה אמור לשנות את מטרות חיינו? לא. זה יכול אולי שהמטרות, איך הן מתממשות, כך, אחרת, אבל העקרונות, תפיסות העולם, על פי מה מחליטים, איך שוקלים שיקולים, איך סוברים סברות, להפך. זה רק מביא שמחה, כמו שהוא אומר לעולם, שצדיקים בוטחים בהשם. אשרי הגבר שיבטח בהשם. אל תבטחו בנדיבים. אל תבטחו בנדיבים, נדיבים הכוונה שרים. אנשים חשובים, נדיבי ארץ, אנשים מרכזים, אל תחשבו. ובן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו, עבדו איתן אותם. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו. כל יום צריך לשנן ולחזור על העקרונות האלו. נקודות המבטח שלנו, נקודות המצפן שלנו, לא תלויים בשינויים אישיים כאלו ואחרים על פני כדור הארץ. אל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, בשמיים וארץ, השומר אמת לעולם. והעקרונות לא משתנו. לעשות משפט לעשוקים, לתת לחם לרעבים, יתום אלמנה יעודד, דרך השם יאבק, העקרונות לא משתנו. הם רק מתחדדים. כל מה שנאמר על אברהם, הרב ציודה תמיד מדגיש בשיחות, מיד צריך להגיד אותו דבר על שרה. אנחנו רואים אברהם אברהם, אבל זה בדיוק אותה מידה להגיד על שרה. כי אם אדם הוא מלא אמונה ומכריע הכרעות של אמונה, לא פחות מזה זה השרה שלו, שמכריע יחד איתו, לא פחות מזה. אברהם ושרה עניין אחד. הביטו לאברהם אביכם ואל שרה תחול אליכם. אולי אפילו יותר. אפילו שרה יכול להיות שזה אפילו עוד יותר גילויי אמונה, יותר חזקים, יותר מהותיים, לנווט את החיים לפי הנבואה שאברהם קיבל, לפי ההבטחות שהוא קיבל, לפי כל החיים מנווטים לאיזה עולם שלם. וכשאברהם באים אליו אורחים, אז מי שצריכה להכין את הלושי והסיוגות זה שרה. לא פחות מאברהם, שרה. בית שלם מופלא. בית של אמונה, אברהם ושרה. ייתן השם בכוחנו להתדמות כל אחד ואחד. חייב לומר אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. כן השם בכוחנו להידמות במעשינו, ברצונותינו, עוד ועוד לאבותינו. ככל שאנחנו כל פעם נחזור דווקא לאבות. זוכר חסדי אבות, זה בדיוק מה שמביא גואל לבני בניהם. ככל שאנחנו יותר חוזרים לאבות, אנחנו יותר שייכים לגאולה. הגאולה הולכת ומתקדמת. בעין היה הרב קוק מדבר על זה. שבת, חלק ב', ככל ששייכים יותר למוסר של האבות, מקדמים ענייני גאולה של בנים. אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור. שבת שלום.